ברוכים הבאים לפודקאסט על הספה. הפודקאסט נולד אחרי שנים של שיחות עומק ביני לבין אמא שלי. שיחות עם תובנות, שיחות כנות, חשופות ופתוחות שלפעמים אנחנו חושבות שמי ששומע אותנו מהצד לא מאמין שמדובר באמא ובת. את השיחות האלה החלטנו לתעד ולחלוק איתכן, איתכם, ולראות מה יוליד יום.
לפעמים תצאו מכאן עם מסרים.
לפעמים גם לא.
אני מיכל תואר לב.
ואני לי כהן. האזנה נעימה.
מפגש שני,
פרק שני.
נתחיל ונגיד, קודם כל, תודה שאת מערכת אותנו על הספה שלך הפעם.
כן, תודי שהיא נוחה. ככה כל הקריות.
כל אחד באהבה שלו לספה שלו, אבל היא אחלה. אחלה ספה.
כן, האמת שאני דחיתי ניקוי ספות שהיה צריך להגיע היום, והוא באמת יגיע עוד יומיים, כי צריך שהספה תתברר, תתייבש.
אנחנו נזכה גם להקליט כשזה על נקי.
אוקיי. אז מה שלומך היום?
הגעתי עד לכאן, לתל אביב.
תל אביב הרחוקה.
כן, האמת שאחלה, אחלה וייב. אני אוהבת את הכניסה לעיר הזאת, ממש ממש. וככה פגשתי אותך פחות עם אנרגיה.
כן. אני יכולה לספר, כי מפה אפשר רק לעלות. אני אחרי לילה לבן, אני תכף בחודש שמיני של ההיריון, והיו לי קצת מחושים, התקפצויות, איך קוראים לזה?
צרצורים.
צרצורים, צרצרונים, כל מיני מחמאות כאלה קטנות שקיבלתי, והלכנו אתמול, אלון ואני בערב, בלילה, לבדוק את זה בעצתך, בשביל להרגיש גם כן בטוחה ולדעת מה קורה. וקמתי היום כאילו לא ישנתי, אז לא קמתי, אז אני קצת חסרת אנרגיה, ותכננתי לדבר על דברים יותר שמחים, שאנחנו נשמור אולי למפגשים אחרים, לא שעכשיו יהיה קודר, אני במה
את זוכרת? במפגש הקודם סיימנו, לפני הסיום סיומת, סיימנו במה שבטוח אולי, אני חושבת שזה בכלל דבר שכדאי להסתכל עליו, שאין שום דבר שאפשר לתכנן, אנחנו יכולים לתכנן, אבל שמנו לנו גם כוונה לנוע כאן את הכנות. מה זה אומר את הכנות? את מה שעולה מתוך הרגע הזה. לא מייפיפים, לא מתאפרים, לא מת... אוקיי? מה שיש.
לא התאפרתי. ואני יושבת כאן אחרי... אני תשושה. אני כולי תשושה ובא לי פשוט להיזרק ולישון. אני אעשה את זה מתישהו היום.
וזה מצחיק. כי דווקא בתוך התשישות הזאת את רוצה לדבר... ולהביא לתוך השיח שאני לא יודעת לאן הוא ילך, את הנושא של איך אישה מביאה את העוצמה שלה, וכמה היא עוצמתית, ואי אפשר בלעדיה.
כן.
זה מצחיק קצת, לא?
זה לא קביעה, זה לא קביעה. אפשר לשים סימן שאלה, ואי אפשר בלעדיה, אולי אפשר לשים שם סימן שאלה, כי אני לא קובעת את זה.
אז איך זה עלה בה?
אני כרגע בימים שאני גם כן לפני הלידה מנסה להציל סמכויות במשרד למי שכזה לא מכיר אותי, אז אני שותפה במשרד פרסום, קצת מפחיד אותי להגיד את זה פתאום, למרות שזה כבר הטייטל שלי 3 שנים, אבל כזה זה. אני שותפה במשרד פרסום ואני מנהלת כל מיני אופרציות וכמובן גם אנשים, קבוצה נכבדת של משהו כמו 7, 10, 12 עובדים. והשאלות מתחילות לעלות, איך הדברים הולכים להתנהל.
בלעדייך.
בלעדיי. והאם זה באמת יהיה בלעדיי? כי אני אמנם יולדת תינוק, אבל החברה שלי היא גם סוג של בייבי עבורי, שאני גידלתי ובניתי, והוא עדיין זקוק לגידול. ועזרה, ואני מתייעצת איתך על זה המון, ואת באמת אומרת ככה המון המון משפטים שהם מאוד מאוד מרגיעים. אז אם מישהי ככה שומעת את זה והיא לקראת או בשלב, או מנסה אולי טיפה להוריד הילוך או רגל מהגז, אז את רוצה ככה לתת אולי כמה עצות?
וואו, עוד לפני העצות. עוד לפני העצות, אנחנו נמצאים בעידן, כל הזמן מוצאת את עצמי אומרת, אנחנו נמצאים בעידן, אוקיי?
כן.
כי באמת יש הרבה השתנות, כן. ונשים מתקדמות, נשים מנהלות, אולי לא מספיק, את ככה רואה את הלא מספיק, נכון? יותר בגזרה שלך.
אני יכולה יותר.
לא, הכוונה שאת מסתכלת ואת אומרת, עדיין יש כן, מקומות כן. שצמה נשית ויש עדיין אין איזון ואין
אני אגיד לך מה
שוויון.
מפריע לי, אני אגיד לך מה ככה, אני הולכת לישון עם זה הרבה, אין לי מודל. אין מישהי שאני יכולה להגיד, הבחורה הזאת, היא הביאה ילדים והיא לא הורידה רגל מהגז, כי כן היא מורידה רגל מהגז, וכן היו ויתורים, אני לא מצליחה לראות את זה משתלב במיוחד בתחום שלי, ולצערי, כי הכל זה בחירה, כולם מאושרים מסביבי כנראה, אבל אני רואה הרבה נשים סופר 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 מצליחות, שאני תופסת מהן, באמת תופסת מהן, ולומדת מהן, ולוקחת מהן הרבה השראה בעולם העסקי, ואני יודעת שאין להן, הם לא פיתחו את הסביבה המשפחתית, הביתית עדיין, זאת אומרת, אין להן זוגיות וזה, כאילו הם בחרו בקריירה.
אוקיי, בחרו בקריירה ובעצם את ההורות והאימהות.
והזוגיות.
אוקיי, בעצם השאירו לשלב מאוחר יותר, או שאת לא רואה אפילו את השלב המאוחר.
כן, אני לא יודעת הכל, אבל כאילו,
אמרו קודם כל זה בעצם, כמו אמרו קודם כל זה.
את הנשים שאני יותר מעריכה, מבחינת קריירה, אין להם זוגיות ומשפחה. שוב, ואז עכשיו בטח כל מי שישמע את זה יגיד, לא, אבל יש את זה, נכון, יש את זה, יש את זה. נכון. אני לא מצליחה למצוא כרגע מודל. ש... אולי לא בגיל שלי, אולי לא... זה...
מה זה מעלה בך?
זה מעלה בי מאוד חששות, כי אני מאוד שאפתנית בתחום של הקריירה, מאוד. אני... מרגישה שאני לא באה ב-30% של מה שאני מסוגלת לעשות, ובגיל הזה, ובשלב הזה.
אז למה בעצם בחר להיכנס לתוך שלב ההורות, בתוך ההתפתחות שלך ובסיס שלך? למה? מה עניין אותך? למה לא לחכות, או למה לא להגיד, אוקיי, אני בוחרת רק להיות בעלת מעוף הזאת, ואפה על החיים בתוך היצירה שאני.
וואי, איזה שאלה. מה עניין אותי? קודם כל זה לא... יש דברים שלפעמים אני רוצה בתוך הלב, והם קוסמים לי ומרגשים אותי, והורות זה היה אחד מהם. כאילו כל פעם אני מסתכלת כזה בגני ילדים, או אפילו, את יודעת, הורים מתחבקים, או ילד קטן בים פה, בחוף, רץ בחוף, ואני רואה את הרגליים הקטנות שלו, ואני כאילו, יוצא לי הלב. אז... וגם אני רואה הרבה פעמים מודלים של הורות, שאני אומרת, אני הייתי עושה את זה אחרת, או אם זה היה אצלי, וואו, כאילו, איך זה היה קורה, אז כאילו זה גם סוג של משהו ש, אני אגיד את זה הכי שטחי, רציתי לפתח.
זה גם פרויקט.
זה פרויקט, וכמו כל דבר שקורה לי, כי זאת התנועה שלי בחיים, אז אני מאוד 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 רוצה משהו, ואז החיים נותנים לי פוש קטן, ופתאום מגיע הריון. וזה הפוש כזה שאמר לי מהחיים, יאללה, לכי על זה. ואגב, גם מוב דיגיטל, החברה שאני עובדת בו, זה גם משהו שלא עשיתי את זה באופן אקטיבי, זה פשוט הגיע לפתח הדלת שלי, ההזדמנות, והייתי פשוט צריכה להיכנס בדלת. אז אני מכירה את זה, שזה קורה לי.
ואז בעצם את הולכת על זה.
אני הולכת על זה.
ומתחיל, עוברים הימים, מתחיל כמו להיות מוחשי, מתחילים להיכנס למחשבות, אוקיי, אני עוד רגע, כבר הגוף מעוטט, אני לא יכולה להיות באותו מקצב, הנה היום את בבית.
היום אני בבית, ואז אני אומרת, אני צריכה לשחרר שליטה, ואז פתאום מתבטלות פגישות, כל מי שמתקשר אליי ואני לא עונה לו, אז בשיחה השנייה אומר לי, חשבתי שאת בחדר לידה כבר, כאילו, דברים כאלה, כאילו, אנשים כזה סביבי, כאילו, חשבתי שנעלמת, חשבתי שכבר זהו, ואז אני אומרת, מה, עוד מעט אני נעלמת. ואז אני פתאום עולים כל הדברים האלה שלא יכולים לעשות בלעדיי, כי אני נעלמת, אבל אני לא באמת רוצה להיעלם, אבל אני גם לא יכולה להבטיח כלום. וגם אפילו נשים שעברו את החופשת לידה שלהם, ומספיק שהילד שלהם חטף איזה צינון, הם נעלמות. אז יש העלמות, זה הולך להיות בתמונה, ואני לא יודעת באיזה מינונים זה, וזה מפחיד אותי, וזה מאמת אותי עם מצב של חוסר שליטה, שאני יודעת שלא מעט נשים מתמודדות עם הדבר הזה, ואת יודעת מה? אפילו בואי נלך מעולם של הקריירה, ולא כל אחת חייבת להיות מנהלת עסק בשביל להתמודד עם הדברים האלה. זה יכול להיות גם בבית מול הילדים, מה קורה שאני לא בבית, איך משנים לי את החוקים ומבלגנים את הבית, אני לא יודעת, סתם אני זורקת. יש עוד דוגמה שחוסר שליטה יכול לבוא, כאילו, אולי בזוגיות.
לגמרי, אני חושבת שהקריאה הזאת לפתח יכולת להיות בנינוחות, ועדיין היצירה שלי מתקיימת, היא מיומנות מסוימת, והיא קיימת בתוך כל המרחבים. ואני רוצה להביט על זה דרך התפתחות של התודעה שלנו האנושית, ודרך ההתפתחות בכלל של האנושות. אוקיי? אם נסתכל על הסבתות שלנו, סבתא שלך או סבתא שלי יותר, הם היו רק בבית מגדלים את הילדים. הם לא היו, ההתפתחות שלהם והמעוף ללכת ולהצליח וליצור לעצמם, הוא לא היה בכלל בתוך הסיסטם. לא היה דבר כזה. אולי אצל אמא שלי כבר התחיל, אבל אצל הסבתות, או כמו איזה מודל של השבטים של פעם, אמאות והסבתות נשארות זקנות השבט, עם הקופיפים הקטנים.
קופיפים.
כן, עם הילדים, ומגדלים כן. אותם, והגברים יוצאים מחוץ לבית, וזה חלוקת התפקידים. ואיכשהו מתחילים הדברים להשתנות, אוקיי? ואנשים פתאום מסתכלות מעבר לגבולות, מעבר לזגוגית, ואומרות, מסתכלות על הגברים ואומרות, וואו, הייתי יכול לעשות את זה אחרת. אם אני הייתי שם, הייתי יכול לעשות את זה ככה, ואז בעצם מתחילה להיות תנועה של יציאה מתוך השבט. והיציאה מתוך השבט הזה היא לא משהו שערוך. אוקיי, אז מה שהיה קורה, זה היה מצחיק. אני מדברת על זה ואני צוחקת על זה, כי זה לא משהו שיקרה, תכף תשמעי. מה היה קורה? האימהות היו יוצאות מהבית, והסבתות
היו חוזרות.
היו שומרות על הילדים כדי שהם יוכלו להתפתח. אוקיי? כמו הייתה תנועה כזאת שבכל זאת יש איזו חממה מסוימת ששומרת בבית, והאישה יוצאת להתפתח, ויש אימא בבית, יש בעצם סבתא שהופכת להיות אימא. גם התנועה הזאת מתחילה להשתנות. אוקיי, ודיברנו על זה קצת במפגש הקודם, הסבתא של פעם זה לא הסבתא של היום. אנחנו נמצאים בעידן.
למרות שזה לא בדיוק מדויק, אנחנו עדיין בתפר, ואני רואה את חברותיי היקרות שילדו בשנה האחרונה, חוזרות לגור ליד אמא שלהן, בשביל שיהיה להן את המענה.
בעצם את אומרת, התנועה הזאת של השבט,
עדיין
היא מחזירה, נכון, היא מחזירה וקיימת, ועם זאת גם יש סבתאות שהן כבר בתוך...
סבתאות?
כן.
סבתאות.
סבתאות, שהיא אחרת, סבתאות חדשה, שהיא אחרת, ונשים בגילאים שלי מפתחות את עצמם ויחלות החוצה. ובעצם מניעות גם את כל השבט, גם את הילדים שלהם להסתכל החוצה ולהיות בשאיפות, ובעצם האישה מתמודדת או נאלצת להתמודד עם שני מרחבים שהיא רוצה להביא אותה לידי ביטוי, היא רוצה גם להיות אימא ולחוות את התנועה הזאת.
במלואה.
שתכף נראה מה זה במלואה. וגם להיות עדיין בתוך מרחב מסוים שיהיה לה גם את היצירה שלה, לא לוותר על הדברים, איך נעים עם שניהם. יש לי תחושה שבא לי לדבר על הקורונה, על אחת מהמתנות המדהימות. אני חושבת שאני אדבר עוד מלא פעמים על הקורונה, כי הקורונה באה והרבבה קלפים, ממש הרבבה, והביא המון המון מתנות לתוך ההתפתחות שלנו, לתוך ההתפתחות שמבקשת מבין האדם לשאוף לי יותר, אוקיי? לשאוף לי יותר, לדייק אותו, לשאול מה אני באמת רוצה, האם זה מה שאני רוצה. והיא יצרה מצב שהחזיר אנשים לתוך בתים וסגר עסקים, אוקיי? והמשק צריך להמשיך ולעבוד, לפחות חלקו. וזה התחיל להניע עבודה מתוך הבית. אוקיי? זה התחיל להניע תנועה של מתן לגיטימציה לזה. בוא נגיד שאם לפני הקורונה אמא הייתה אומרת, הילד שלי לא מרגיש טוב, או אני לא מרגישה טוב, בעל הבית היה עושה פרצוף, כאילו, תמצאי לך את הסידור, לא הייתה חמלה למקום הזה.
נכון.
ופתאום בקורונה מישהו לא מרגיש טוב, אל תבוא ואל תדביק אותנו, תשאר בבית, תשאר בבית, ובעצם המערכת התחילה לבנות את עצמה לעבודה מבחוץ, עסקים קנו מחשבים לעובדים שלהם, אמרו להם הנה בוא נבנה את המערכת הזאת, ובעצם מה שקרה התחיל להיות תשטוש בין הבית לבין העבודה.
כן.
העבודה נכנסת לתוך הבית, אוקיי? ויש חמלה לבית בתוך העבודה.
יש חמלה לבית בתוך העבודה.
כן, כי המושג חולי הפך להיות משהו שמאוד פותח את הלב. תישאר תנוח, תיקח את הזמן, אוקיי?
נכון, נכון.
כמו המקומות הפרטיים שלנו, של הבית, שהיינו פעם לא מספרים שכואב לי, היום כל כאב היה, כל הפציעות, תישאר בבית, תישאר בבית, תבדוק, תיקח לך את הזמן. אז זאת אומרת, העסק נכנס לתוך הזה, לראות מה קורה בתוך הבית, ו... וגם העסק נכנס לתוך הבית, ובעצם...
הכל קורה בבית, וצריך להתבשל שם.
בדיוק, בעצם הניגודים האלה, או שני המרחבים האלה שהיו מאוד ניגודים, מתחילים לנוע ביחד. מה זה אומר? זה אומר את מה שקרה היום בבוקר. את יכלת לשבת ולנהל ישיבת צוות עם כמה אנשים בזום, או בתוכנה שלך מאחורי מסך. אוקיי, יש לגיטימציה לזה, וגם רואים שתפוקת העבודה... היא נשמרת.
אני דווקא פה אני ממש מסתייגת, כי אם זה יום, יומיים, אחלה, אבל לאורך זמן...
היינו שם לאורך זמן.
אמא, אין, ואני אומרת את זה שוב, מעולם הפרסום, אין כמו סיור מוחות, שאתה יושב בחדר עם כמה אנשים, ואתה מרגיש כל אחד, ומישהו זורק משהו, אין דבר, אין! אין תחליף לזה. אין כמו אינטראקציה אנושית, וגם, שוב, אני תמיד הייתה לי את האפשרות, הרי אני בניתי את העסק, והייתה לי אפשרות לבחור בכל יום מחדש מאיפה אני עובדת, בוא נגיד בשנה וחצי הראשונות לא היו שום חוקים לעסק. וכל יום אני בחרתי להתלבש ולצאת מהבית לעבודה ולפגוש אנשים, ואם מישהו רוצה, אפילו לקוח חדש שנכנס ורוצה הצעת מחיר, אני... בוא נכיר, לפני שאני שולחת לך, ולא בזום, בוא רגע נשב ביחד על קפה, אין כמו מראה עיניים, אז אני דווקא קצת, לוקח הצעד אחורה ממה שאת אומרת.
נכון, אבל הכל איזון, אבל זה אפשרי, זה נתן לגיטימציה לעבודה מהבית. זה נתן לגיטימציה.
כן, אני פשוט במקום שאני כל כך רואה את הערך שבלנהל פייס טו פייס, שמבאס אותי, כאילו אני יודעת שאם הייתה לי... בחירה חופשית, אז הייתי...
אוקיי, וזה לוקח אותנו לשיח השני של המתנה, לתנועה השנייה שהקורונה הביאה מתנה, אוקיי? אנשים שהיו מאוד בשליטה, אם אנחנו לא בעסק, הדברים לא קורים, אוקיי? פתאום התחילו להתנסות בלשבת הרבה ימים בתוך בית, לא למצוא את עצמם, להתמודד עם הרעשים שלהם, עם הפחדים שלהם, אוקיי? עם המערכת יחסים שלהם עם הילדים שלהם, עם המערכת יחסים שלהם עם הזוגיות שלהם, עם המערכת יחסים שלהם עם להביא כסף הביתה, ומה קורה כשהכסף לא נכנס, עם מערכת יחסים של להיות תלויים בתוך מישהו שיגיד להם, עכשיו מותר לכם ועכשיו לא, בעצם כל מושג המנהל התחיל להשתנות, יש מעלינו איזה מנהל גבוה, אוקיי?
כן.
שמנהל את העניינים, ואיך אנחנו בתוך התנועה הזאת, אוקיי? ואני חושבת שזו הזדמנות לך ולכל האנשים שבעצם חווים את זה ועוד לא למדו את השיעור שהביא אליהם הקורונה, זה להיות באיזון, לשים לב איפה אנחנו יותר מדי בחוץ ושכחנו את הבית, איפה אנחנו רק הציידים האלה, החלקים שהם גברים מהשבטים של פעם, אבל גם הנקביות הם כאלה, אוקיי? בעצם אנחנו קמים בבוקר, אנחנו יוצאים החוצה, בשביל להביא אוכל לתוך הבית, אוקיי? ואין לנו, אין איזה איזון מסוים. הקורונה הפגיש את האנשים עם חיי הבית שלהם, שהם לא היו, הם לא הכירו אותם, הם לא התמודדו איתם.
כן.
והשאלה היא באמת איזון. איזון, איפה אני כאן, איפה אני שם, והתארגנות מחדש בעיקר, התארגנות מחדש. האם אני מבין שאין אף אחד כמוני, ועם זאת, יש עוד מלא כאלה בחוץ, יש מלא אחרים נפלאים בחוץ, כל המקום של האגו. אין אף אחד כמוך. אף אחד לא יכול לעשות את העבודה כמוך. אין אף אחד כמוני. אוקיי, אני יחידה ומיוחדת. בתוך כל אחד ממיליוני פיקסלים, והוא מיוחד. אבל זה מאפשר לנו לראות את הייחוד של עוד אנשים, וגם להתחיל לבנות באמת שיתופי פעולה. שיתופי פעולה, לעבוד ביחד בצוותא. זה נותן המון המון מתנות. זה מאפשר לך להסתכל ולהגיד, אוקיי, רגע, יש שם מישהי שאני רוצה לסמוך עליה, לפתח אמון בה, איפה אני מול האמון הזה, עכשיו אני מולה, מחר אני אצא לבית ואני צריך את האמון הזה מול אלון, תצטרכי אותו, איך אני סומכת עליו כשאני יוצאת לעבודה והוא נשאר עם הילד.
זאת אומרת, שחרור שליטה הוא מתבטא בכל המרחבים, גם במרחב הזוגי.
לגמרי. כן. מה קורה כשאני לא נמצא, אוקיי? כשאתה לא נמצא, אתה לא נמצא. אוקיי? ויש מישהו אחר שם. אתה לא יכול להיות שם. ולילד או לבעל או לעובד בעסק או לשותף, יש הזדמנות להכיר עוד מישהו או את עצמו מול המופע הזה. כי אין מישהו שישמור או אין מישהו שיהיה שם.
תראי, בסוף בא לי, יש לי כאילו איזו תשובה פתאום שבא לי לתת לך וכנראה גם לעצמי, אבל זה כאילו לא לנסות לחפש פרוטוקולים. זאת אומרת, לא לבנות איזשהו תבנית של מקרים ותגובות. אם קורה ככה, תעשה ככה.
אין דבר כזה.
כאילו, לא, יש דבר כזה. בוודאי שיש דבר כזה.
את רוצה לפתח אנשים רובוטים?
זהו.
או שאת רוצה לפתח אנשים שיש להם יכולת גמישות מחשבתית ויצירתיות, בעיקר בעסק שאת עובדת בו.
כן.
אוקיי? את לא רוצה... את לא רוצה שאת תלכי ואלון יעבוד רובוטי. אוקיי, הוא בוכה, צריך להכניס לו מוצץ לחבק לך. לא, את תרצי שהוא ירגיש אותו, את תרצי שהוא יפתח מערכת יחסים איתו.
כן.
מערכת יחסים אחרת ממה שאת. את תעשי את זה אחרת, והוא יעשה את זה אחרת.
כן.
אוקיי? וזה מזכיר לי את אבא שלך, כשהייתם ילדים. הוא לא היה מעורב בתוך הגידול, כי אני הייתי בתוך השליטה הזאת, אוקיי? והיה לי ממש ממש טוב עם זה. פיתחתי את הקריירה שלי מתוך הילדים. בעצם כשאתם נולדתם, בחרתי לפתוח פעוטון כחלק נוסף מהבית, אוקיי? שיפצנו ובנינו עוד יחידה, ובעצם פתחתי פעוטון, עם 15 ילד, 3 מטפלות, כדי לאפשר לעצמי את ההתפתחות עם הגדילה שלכם, אוקיי? וכמו אתם הובלתם אותי לייעוד שלי, אני ככה כמו נעתי עם זה שנים, ופיתחתי את עצמי דרך הקשבה לילדים, ודרך להיות האם האדמה, ולהיות האם הגדולה, ושהיום אני נע עם זה עוד ועוד ומתפתחת, למרות שכבר 20 שנה אני לא שם. אבל התנועה הייתה גם להיות בבית וגם לפתח קריירה בתוך הבית כשהילדים נמצאים איתי, אוקיי? אז כמו אבא שלך היה מחוץ לבית ואני הייתי בבית, זו הייתה חלוקת התפקידים, זה היה מתאים לי, זה היה מתאים גם לו, ורק בגילאים יותר מאוחרים הוא הפך להיות החבר שלכם ויכל לדבר, אבל כשהם הייתם קטנים הוא... וכשהיו מקומות שהייתי צריכה לצאת בלילה, לא היה הרבה, כי הייתי מאוד... לא אפשרתי לעצמי לראות, והייתי מאוד גם מלאה בתוך הקריירה שלי, אבל כשהיה מקומות שרציתי לצאת, אז אבא שלך היה מאוד נלחץ, והוא אומר, רגע, מישהו רוצה קקי, מישהו רוצה פיפי, עכשיו זה הזמן, לפני שאימא הולכת, אל תתנו לי להתעסק בזה. את לא רוצה את זה. ואת יכולה ברגע לפתח את זה, גם בעסק, אוקיי? לפני שאני הולכת, יש מישהו ש... לא. גם כשאת הולכת, הדברים נמשכים. אין לי לחץ כשאת נעלמת.
הבנתי.
אוקיי? כמו, הנה עכשיו לי באה, היא באה להציל את זה. לא, כי גם את יצרי קונפליקטים כאלה שאת תצטרכי לפתור אותם. כי מה שאנחנו מייצרים פה, זה מה שקורה. אוקיי? אם את תקחי את עצמך ותגידי, יופי, אתם תסדרו ואני אגיע רק לפתור את הבעיות, או תתקשרו אליי אם אתם רק צריכים עזרה, כי משהו קורה, אז את תפתחי את זה. למה? כי יש לנו חלק מסוים שירצה להכיר שהוא משמעותי שם, גם כשהוא לא נמצא.
אני יכולה להגיד לך שזה הזכיר לי איזו סיטואציה שקרתה לי אתמול. עם אחת מנשות הצוות שלנו במוב דיגיטל, שהיא מתחתנת בסופה שקרוב, mm-hmm. והיא אמרה לי, לא רק שיש לי את המשימות שאני צריכה להספיק לעכשיו, אני צריכה להכין לכם את כל הדברים לימים שאני בחופש. אז אמרתי לה, תקשיבי, אנחנו יודעים את העבודה, הכל בסדר.
איזה יופי של שיקום.
אודיה, אל תכיני מייל כזה מושקע. פשוט תגידי ללקוחות, ביי, אני מתחתנת. הדברים שכבר עשית, אז כבר עשית. תגידי לנו מה עשית. ואנחנו ניקח את זה משם.
עכשיו קחי את זה אלייך. הרי אנחנו מדברים על עצמנו כל הזמן. אנחנו מדברים על השיקופים שלנו. את מבינה מה את אומרת לך? אוקיי? ויש לך אחריות שם. כי אנחנו, אתן, הדור הזה, אתם מביאים מודל. אתם מביאים מודל. מודל שהוא בעצם אישה יכולה להיות גם אמא וגם יוצרת ויש לה את היצירות שלה והיא שלמה והיא מתפתחת בכל מיני ענפים, אוקיי? וגם הגבר מתבקש כן. לגדול ולהיות, אני גם יוצא מהבית אבל אני גם בתוך הבית עם הילדים ויש איזה איזון מסוים.
גם פה צריך מאוד 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 להיזהר, כי מרוב שנהיה אישה יכולה גם וגם 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 נהייתה איזושהי תנועה כזאת של אז הצריכה גם וגם וגם, ויש נשים שזה לא מתאים להם וגם חוזרות קצת אחורה, mm-hmm. ואני עוקבת אחרי בחורה מדהימה באינסטגרם שבאמת שכחתי עכשיו איך קוראים לה, אבל היא מדהימה, והיא אומרת, מהרגע שאני יצאתי לחופשת לידה, אני לא מעניין, אני מתמסרת כל כולי לאימהות. כן, כאילו אמרה, תפסיקו כבר עם כל ההכתבות האלה של אפשר גם קריירה וגם זה, כאילו...
אבל זו עוצמה נשית. העוצמה הנשית היא לא מודל אני יכול להיות גם בקריירה, העוצמה הנשית זה לבחור לעצמי, אוקיי? מבלי להיות נתון למה קורה בחוץ ולמודלים.
כן.
זו עוצמה נשית, כן. אוקיי? העוצמה הנשית היא הלגיטימציה לבחור לי, להחליט איך אני רוצה לפתח את החיים שלי מבלי השפעות החיצוניות או מבלי העיניים שמבקרות. זו, זה לא, העוצמה הנשית היא לא כן. יש את קריירה וזה, זה. תנועה או ביטוי מסוים של שינוי שקורה, אבל העוצמה הנשית היא להגיד, אני בוחרת את זה, ולא משנה לי מה מסתכלים ומה אומרים בחוץ, אוקיי?
כן.
אני בוחרת בי להיות טוטלית באיזה מקום מסוים. והמקום הזה שאת בעצם מביאה עכשיו, ואת הנה, את פוגשת עובדים חדשים, עובדים צעירים, שהם יהיו עוד שנייה
הורים.
הורים, עוד שנייה הם ייכנסו לתוך המקום הזה. את מהווה מודל. את עכשיו בונה את המודל הזה.
כן.
אוקיי? כשאת לא מכניסה שם לחץ שאמא נעלמת מהעבודה ומהבית, כי העבודה היא סוג של בית, ואתם צריכים להתארגן, וכשאמא באה לי לשפוך עליה את כל את הזמן שהיא לא הייתה, אז את בונה מודל מסוים שמפתח נשים להיכנס לתוך מסלול אחר. אוקיי?
כן.
יש כאילו, לך איזה סוג של אחריות מסוימת?
יותר להירגע. חבר'ה, אתם יודעים מה עושים.
אבל האחריות שלך היא אחרת. האחריות שלך היא לא להחזיק את העסק. האחריות שלך היא להביא מודל של שוויון.
של, תגידי שוב, מה זאת אומרת?
שאת בעצם מתבקשת להראות להם, האחריות שלך היא להביא לשם מודל חדש, שאומר, גם כשאני לא נמצאת, הכל נע והכל בסדר. גם כשאתה לא תהיה בבית, הכל בסדר. גם כשאתה לא תהיה בעסק, הכל בסדר. זו האחריות שלה. לשם את הולכת להתמחות כן. בזה. את זה את מתבקשת לפעול כן. בתוכך, כדי להוות אחריות ואת התנועה הזאת. כי בעצם, ואז גם בתוך העסק, את לא תיצרי פיקים. בעצם תהיה תנועה כזאת.
כאילו אני בעצם יוצרת לעצמי את האנרגיה, את התדר הזה שהוא יותר רגוע,
לגמרי.
שיותר זורם, וככה
לא
זה יהיה.
אז לא הייתי, הכל בסדר, ומה אתם עשיתם, ואיך אתם פיתחתם את כן. זה, ומה חשבתם אתם.
או גם יכול להיות שאולי זה גם לא היה 100%, ובואו נראה איך מסדרים את זה.
לגמרי בסדר, כשאת לא תהיי בבית, אולי הילד ילך לישון בשעה 9:30 במקום ב7:30, 8:00.
האמת ששעות שינה אף פעם לא
הבאת. את עוד לא יודעת, אוקיי? זה יהיה זמנים, זה יהיה משהו אחר, אוקיי? והאוכל יהיה משהו אחר, כי יש מישהו אחר, זה לא יכול להיות אותו דבר.
נכון.
אנחנו לא יכולים לשכפל את עצמנו. אז לכן האחריות שלך היא לא להחזיק את העסק, האחריות שלך היא ללמד את עצמך ולהבות בתוכך את הזרימה שהכל בסדר. ואת מעבירה את זה תדר. והתדר הזה מעובר ללקוחות, והתדר הזה מעובר לעובדים, והתדר הזה בונה איזה שקט מסוים בתוך המרחב, וזה לא אומר שלא יהיו קונפליקטים, ולא יהיו דברים לפתור, אבל הדרך פתרון היא לא, אמא, בואי תצילי אותנו, או אוקיי, או אבא, למה לא עשית את זה כמו שצריך? היא, בוא נחשוב איך אנחנו, איך כולנו, כולנו משפחה, כולנו ביחד, יש לנו אחריות משותפת, לא רק אחד.
כן.
אז זאת האחריות.
מקסים.
ראית את זה בילדות?
אני יכולה להגיד שאני מאוד סומכת על עצמי.
אוקיי, מה זה אומר?
זה אומר ש... תראי, אני מאוד אוהבת להתקשר אליך לבקש עצות, לא השקר. אבל בסוף, יש לי משהו כזה שאני יודעת שהשיקול דעת שלי הוא בסדר, הוא מוביל אותי למקומות טובים, ויש לי עוד משהו שפיתחתי בשנים האחרונות, ואני לא יודעת אם זה בילדות או משהו כזה, אבל זה לישון על זה לילה.
מה זה אומר?
זה אומר שאם אני באיזו התלבטות גדולה או צריכה להחליט, או יש משהו שגורם לי סטרס, אז פשוט לא להחליט.
אני, את יודעת איך אני קוראת לזה?
איך?
אם יש ספק, אז אין ספק. אם יש לך ספק, אין ספק, אז אל תבחר. אם יש דילמה בבחירה, אז אל תבחר.
אבל אל תבחר, זה גם מאוד איזה, לגבול מסוים.
באותו רגע, אל תבחר.
אל תבחר באותו רגע, אני צריך שנייה להרר בזה.
אם יש ספק, אז אין ספק, אז זה אומר שאין ספק, זהו, אין.
תראי, יש לי גם הרבה מקרים שאני שמה דדליין לעצמי של עד יום חמישי אני מחליטה מה אני עושה עם הדבר הזה. כאילו, אני לא משאירה דברים באוויר כי אני מפחדת לבחור.
למה העלית את זה עכשיו? מה זה קשור?
כי לפעמים יש התלבטויות בעבודה. שאלת על התשתית שלי, האם מה מהבית וזה, זאת אומרת שאני מאוד סומכת לעצמי, אני יודעת להסתדר לבד, אבל מה שאני לא יודעת להסתדר לבד, אני הולכת לישון על זה לילה, אם אין מי שעוזר לי. ולפעמים גם פתאום התשובה מגיעה אליי, פתאום מדברים על זה, פתאום מישהו שהייתה לו סוגיה כזאת, אז...
אז בעצם מה שאני שומעת שאת אומרת, שאם אנחנו מדברים על העבודה, או על דילמות בחיים, ויש איזה כמו איזה צוואר בקבוק של לחץ, אז אפשר להגיד לעובד, אפשר להגיד ללקוח, אפשר להגיד בוא נשען על זה לילה, בוא נחשוב על זה מחר, בוא לא נחליט עכשיו.
כן. לפעמים יש לנו משהו במנגנון שאנחנו עובדים בו, של אם אני נותן שירות, לא משנה באיזה תחום, במקום עבודה, אני צריך עכשיו לפתור. זה, האמת שזה גם מאוד ישראלי, זה כזה, אם לא פותרים לך משהו,
פתרון בעיה.
לא, אז תביא לי את המנהל. כאילו, אתה מפחד אולי שמשהו יקרה עם זה, אולי אני אתגלגל, אולי זה משהו שמושרש בנו, אבל יש לי מנגנון נוסף קטן כזה, מנגנון הצלה, שאומר לי, מתי להגיד, אני לא יודעת בדיוק, אני צריכה עוד לערער בזה, בוא נדבר על זה פגישה הבאה, בוא נקבע על זה עוד פגישה רק ממוקדת לדבר הזה, נראה איך מפצחים את זה. שזה אני חושבת משהו שהייתי רוצה לשמור, והייתי רוצה גם להנחיל את זה הלאה. אני חושבת שאני הנחלתי את זה הלאה לצוות, לעובדים, כי הרבה פעמים הם שולחים לי במיילים שאלות, כזה דברים שהם מעררים בהם, ואז אני מעררת בהם וקונה להם במייל.
ומה זה עושה לך כשאת פונה אליי ואני אומרת לך אני לא יודעת? בעצם את מעלה את המקום.
את לא סתם אומרת לא יודעת. לא, לא, לא. את שפונים אלייך, יש בסוף תשובה.
באמת?
כן, כי את אומרת ככה. את אומרת, אני לא יודעת, אבל איך זה גורם לך להרגיש? את נותנת לי שאלות מכוונות שבסוף אני מנתק את השיחה, יש מענה.
לא, לא, רגע, שנייה. אבל אני רציתי, כן, אני מבינה. אבל כמו שמת את המקום שבעצם יש איזה רגעים מסוימים שאתה לא צריך לענות ישר.
נכון.
ואתה צריך להכניס לשם איזה ענווה מסוימת, ולהגיד לא כל אני יודע.
כן.
אוקיי? ובתוך המרווח הזה של הענווה, משהו, איזה חוכמה חדשה עולה, או איזה רעיון, או איזה תגלית חדשה, או איזה הערה מסוימת, אוקיי? ובעצם, איך את פוגשת את ההורה שלך, אותי, כשאני אומרת לך אני לא יודעת? איך ילד פוגש את ההורה שאומר לו אני לא יודע הכל?
אני חושבת שזה מאוד אמין. זה מייצר אמינות.
אוקיי.
כי ברגע שתדע, אני אסמוך עליך שאתה יודע. כי אם אתה לא יודע, אתה תגיד לי. אתה לא תיתן לי סתם פתרונות. ככה אני רואה את זה. לפי מה ששאלת.
והאם את מצליחה לקחת את זה לעסק שלך, להגיד ללקוח אני לא יודעת?
כן.
כן?
כן, כן.
בלי להרגיש שאת בעצם לא מקצועית?
כן, ואפילו הייתי רוצה להגיד שבא לי לפעמים שהלקוחות שלי יגידו לי, אנחנו לא יודעים מה את בעלת המקצוע. זה בכלל, כאילו, זה בכלל בעיה אחרת. של גם אתה לוקח מישהו בתחומו, אז תן לו רגע להתבטא, ותן לו זה, אולי זה גם כלפי ילד, כלפי זה, כאילו. איך ילד צריך...
אז בחוויה שלך שהורה אומר לילד, או בעל עסק אומר ללקוח, אני לא יודע, זה לא מעיד על איזה משהו שפחות חכם או פחות.
הפוך.
אוקיי.
זה מעיד על עוצמה. שוב, אתה צריך גם לשחק עם המינונים. מתישהו אתה צריך לדעת דבר או שניים.
אוקיי.
כאילו רצוי, לא יודעת. אני כן בסוף צריכה לתת ללקוחות שלי מענה, וגם כאימא, אני חושבת שכן הייתי, אם אני לא יודעת יותר מדי דברים, אז אולי שווה לי לקחת כלים שיעזרו לי להיות אימא יותר טובה, כאילו צריך להיות מינונים, אבל מדי פעם אפשר להבליג ככה.
וכשאת שומעת, כשאת שואלת אותי משהו ואני אומרת לך, אני לא יודעת ואני מחזירה שאלות בעצם.
תראי, מאוד תלוי מה שואלים. אם שואלים משהו, שוב, בקטע של הלקוחות במשרד, אם אני צריכה לספק פה איזשהו שירות מסוים, אז בסוף אני צריכה לדעת, במוקדם או במאוחר. אם איזה ילד ששואל את ההורים שלו, כבן אדם לבן אדם, שאלות על צמתים, על מהות בחיים, על זה, אז מותר להורה גם לא לדעת. בסוף, כמו שדיברנו בפרק הקודם, זה שני אנשים. אין פה מעל ומתחת ודברים כאלה. אני יותר רגועה עכשיו.
כן?
כן. אני יותר רגועה עכשיו.
אוקיי.
או שזה גם העייפות, אני לא יודעת כבר, אבל אני יותר רגועה.
כאילו, אם תסכימי פחות לדעת מה קורה בעסק, כשאת לא נמצאת בעסק, מה זה אומר? כאילו, הנה עכשיו את פה, ולסגור קצת, עוד רגע אנחנו נסיים את השידור הזה, ואת, בטח הגוף שלך ירגיש שאת רוצה להרפות כאן על הספה הזאת, ולסגור את הראש. אוקיי, את המיינד, ממה קורה שם עכשיו. אז ככה, אחרי שדיברנו על הדברים האלה, ועל בעצם על ההסכמה לא לדעת, מה עובר בך, מה עולה, כאילו, תאפשרי לעצמך?
כן.
יותר?
כן. כן. איך הגענו לזה שאני מטופלת פה עכשיו? בשום שלב, לא, בשום שלב זה לא היה הקונספט של הפודקאסט. פשוט, אני עייפה מלמחות, אבל באמת, זה לא יהיה בפרק הבא.
אבל למה את קוראת לזה מטופלת? אבל אלה שיחות בינינו. מה זה שונה?
בסדר.
אבל יש לך עוד שני מפגשים, שני...
פרקים?
פרקים.
עוד אחד.
אוקיי, שאת תחליטי, הקונספט הזה מתאים לך, אבל זה מה שיהיה, כי זה השיחות בינינו. כן. מה זה שונה? אז מה את אומרת, שכל השיחות את מטופלת?
אולי אני לא יודעת. אני לא יודעת, אני צריכה להרהר בזה. אני לא יודעת.
זה אחלה מראה. אה? את פתאום רואה אותך?
לא, אני בפרק הראשון שמנו את זה שאני, את הטיפולים שלי אני עושה אצלך. בסדר, נו. שיהיה בהצלחה.
שיהיה בהצלחה. אז מה סיכמנו היום?
היום סיכמנו...
מה את לוקחת היום מהשיחה שלנו?
אני, מה שאני לוקחת וגם שאני רוצה כזה להעביר הלאה, הוא כל השינויים האלה בחיים, אנחנו מנסים... בשינוי סטטוס בעיקר נראה לי זה תופס אותנו.
במעברים,
שאנחנו מנסים לאחז באיזה משהו שאנחנו יודעים, או מנסים לבנות לעצמנו הרבה תסריטים, או מנסים להגיד לסביבה, יהיה בסדר, כי 1, 2, 3, 4, אז כאילו לנסות טיפה לשחרר מזה.
אני לא יודע מה יהיה, כשנגיע לזה נדע.
כן. ולהנחיל את זה עוד הרבה לפני שדברים כאלה קורים, way of life, כאילו, לחדד את השיח ולא את המקרים ותגובות. לראות שאנחנו יודעים לפעול, יודעים לנהל, להתנהל. אליי באופן אישי ובעסק זה אומר הרבה דברים שאני לא אפרט כאן עכשיו, אבל אני קצת יותר רגועה.
החיים נעים, מגלים, ואתה כמו להיפתח להיות פתוח ומסכים לא להחליט עליהם, לנוע איתם, לנוע איתם, כי הם תמיד מניעים למקום טוב. אתה לא יכול לשלוט בחיים, אתה יכול לנוע איתם ביחד ולהיות סקרן, מה זה יביא.
נכון. נכון, זה גם הרבה פעמים אולי מישהו רוצה לשנות אפילו קריירה, והוא לא יודע מה יהיה, והוא מחפש את היציבות במקום אחר בלי שנייה. כאילו, זה גם כזה זורק אותי לשם. וואי, זה אחלה פרק. חבל שלא דיברנו על זה, אני מוחקת את הפרק.
לא, אולי עוד רגע. אם לא, זה, אז זה. נדבר גם.
בסדר. טוב, אז תודה לכם באמת שככה האזנתם לנו. אנחנו מסיימות כרגע את הפרק השני במספר.
אני ממש אשמח שתכתבו לנו.
כן, אני חושבת, זהו, אני חושבת שאני וככה אימא שלי באמת הקדשנו זמן, עברנו פה שתי ספות. אנחנו תפעלנו פה דברים, אנחנו פנינו לאולפן מקסים, שאולי אם אתם שומעים את זה, אז כנראה שהאולפן ככה כבר עשה איתנו את החיבור, והוא עושה לנו תאריכה ווידאו והכל. בתיאור תוכלו למצוא את האינסטגרם שלי, שם אתם יכולים לכתוב לי מה חשבתם, מה אתם אוהבים, מה פחות, ומה אתם רוצים לשמוע בפרקים הבאים, וכמובן את הפייסבוק של מיכל תואר לב, אימא שלי, שהיא מטפלת ומביעה את עצמה, ובעלת קהילה, באמת בחסד עליון. אני לא שקר, אני לא קוראת את כל הדברים שהיא אומרת.
לא?
לא, פורש לנו, אקזמת. אבל אני יודעת שהרבה אנשים קוראים, מתעניינים, ואתם יכולים לכתוב לה, ואני יודעת שהיא שלחה את הפרק הראשון כבר לאנשים, וקיבלנו פידבקים מטורפים. נכון. אז ממש ממש תודה לכם.
וניפגש. ניפגש שוב. נשמח לראות אתכם. נשיקות.